כן, הכין את עצמו. שכל הבגדים יהיו מוכנים, שכל הכלים, המגירות, המקומות שדרך להניח שם חמץ, ושהוא רגיל להיכנס עליהם בחג, מקומות שהוא לא הולך עליהם בחג, ולא נמצא שם, זה לא צריך. אבל מקומות שיש, שיבוא לשם בחג, שמימצא שם חמץ, אז זה אסור. לכן צריך כל זה לנקות מלפני כן, ואחר כך יבוא בלילה ויעשה את ביקת חמץ. עכשיו לא צריך להאריך יותר מדי, אם הוא יודע שניקו את הכל והכל נוקה כמו שצריך. יש כאלה מבלים 6 שעות, 8 שעות, וכאלה עד הבוקר. אז לא יישאר לו כוח למחר. כל זה יעשה, כל חכם יעשה בדעת. 10 פירורים זה לא חובה, זה מנהג. מובא בראשונים, שכך אמרה אסתר המלכה, הרי בו ביום, כמו ביום חמישי הקרוב, היה י' ג' לחודש ניסן, הוא יום פטירתו של מרן רבי יוסף קארו. אז ונתנו רמז במגילת אסתר, האיש אשר המלך חפץ ביקרו, ברבנו יוסף קארו. אז הוא עליו השלום, נפטר ביום י' ג' לחודש ניסן. גם רבנו משה אלשיך, קבור לא רחוק ממנו, גם כן נפטר ביום י' ג' לחודש ניסן. יש לנו כעת י' א', נכון? מחר זה י' א'? י' א', הלילה, זה הרמב"ן עליו השלום, רבנו משה בר נחמני, וגם השלה הקדוש בישעיהו הורוויץ, זכותם תגן עלינו. שניהם היו גדולים מאוד בקבלה וגם בפשט, ענקים ביותר. אנחנו צריכים זכויות שלהם, שיעמדו בתפילה על עם ישראל, שיעבור החג בשלום, שישלח לנו את המשיח, ויתן לנו כוח לעבוד אותו, ולראה אותו, ולאהבה אותו, ולעשות רצונו כרצונו. אז באותו נמצא איפה, שאנחנו נמצאים כעת ביום י' ג', אז יעשה את הכל לפני כן, כבר מעכשיו, יכין כל מה שצריך להכין, ויבוא בלילה, תכף ומיד, ייקח את הנר, ונוהגים לקחת נר שעבה. האמת שלפי ההלכה די בנר דק, איזה נר שיהיה דק, לא נוזלי, לא שמן, ולא נרוניות האלה, אלא נר שיכול להיכנס איתו לכל מקום, ולא יתנף את הכלים. אבל נוהגים בנר של שעבה, יש סוד בדבר. הרש"ש עליו השלום כותב, שעבה שין עין ווה. שין עין שע, יש בזוהר מובא 370 אורות מתגלות בפנים העליונים. ומי שיש לו לימוד תורה ועבודת השם, יש לו 185 אורות בלחי הימני, 185 בלחי השמאלי. מילוי אל, א' למד. א' למד יוצא 185. 185 עוד 185 יוצא שע נאורים. אלה 370 אורות עליונים שמתגלים, והם מכלים את כל החיצונים. עכשיו ידוע שבבדיקת חמץ יש התעוררות של החיצונים, שכן הרדב"ז כתב, מי זה החמץ? זה היצר הרע. לכן צריך לחפש אחר בחורים ובסדקים. והזוהר העריך מאוד בעניין ביאור חמץ ובעניין אכילת המצה. זה מול זה, לכן חמץ יוצא חת ממצדי, מצא זה הם ממצדי, אתם אותיות. וכמה הוא? בכל שהוא. זה טיפה קטנה, אתה נוגע הרגל תיגע בגג, נהיה חמץ. לכן צריך זהירות גדולה. אז לכן, כמה שאדם משתדל להכין את עצמו ולבדוק את החמץ כהוגן, ולבאר אותו, זה מצווה גדולה. למה לא מברכים על בדיקת חמץ? כמו שהבדיקה היא לא המצווה. הבדיקה היא הכנה למצווה. המצווה שמחר אנחנו נבאר את החמץ. אז לא נוכל לבאר את החמץ, בלי קודם לבדוק. אז עכשיו הבדיקה היא עושה עליך חובה, שמרגע שסיימת את הבדיקה, אסור לך לפזר חמץ בכל מיני מקומות, אלא במקום אחד מיוחד שאתה מייעד אותו מחר לקחת אותו לשריפה. אז לכן, יכין את עצמו, וטוב ליטול ידיים לפני כן. יש נוהגים ללכת למקווה לפני זה, יש לי מצווה גדולה מאוד, אבל ליטול ידיים, בכלי, בלי ברכה. בלי ברכה, נגב את ידיו, יש נוהגים לומר לשם ייחוד, לומר על דעת רבנו הארי, על דעת חכמי ישראל, בנועם, ויברך בכוונה. שקדשנו במצוותיו וציוונו על ביעור חמץ. היה נודע ביהודה בשבת הגדול דרש. אז יש שם כל מיני אנשים. אמר להם, תיזהרו, תדעו שהבירה זה חמץ. ואסור לשתות, כי היו רגילים לשתות בירה. קם עגלון אחד ואמר לו, רבי, מה אתה מחדש לנו? אנחנו אומרים, בליל בדיקת חמץ, על ביר חומץ. ביר ביידיש. ללטינית זה בירה, נכון מוישה? אז אמר לו, ביר חומץ. אמר לו, בסדר, אז מי שלא ידע, אז שידע, אתה צודק. אז אחרי שמברך, לא יפסיק בדיבור. נוהגים לקחת צלחת או קערה, יש בה סכין, בסכין הזאת הוא יחטט במקומות הפינות שלא אי אפשר להגיע אליהם. אשכנזים נוהגים לקחת נוצה ארוכה של תרנגול או של ברווז, מה זה? יש ערכה מיוחדת. כן, לוקחים נוצה, לא חייב נוצה, אנחנו לוקחים סכין, סכין יש בזה עניין, מסלק את המזיקים, מגרש אותם, ויקח איתו גם גפרור על צד שאם יכבה הנר, לפעמים הוא עובר במרפסת או מקום שיש רוח, נכבה הנר, משתדל לא לדבר. בכל אופן, בין הברכה להתחלת הבדיקה לא ידבר. אבל אחרי שהתחיל לבדוק, וצריך לדעת על איזה תא מיוחד או ארון מיוחד, או נזכר מאיזה כלי או מאיזה חפץ שבדקו אותו או לא בדקו אותו, יכול לשאול בקצרה, אבל לא יאריך בשיחה. לא שאלות ותשובות וסימפוזיונים. כמובן, טלפונים, עין, רדיו, וואלו. וכן זה הדרך. כל כלי האלקטרוניקה נתק את עצמו מהם, נעשה מה שצריך, אחרי שסיים את כל הבדיקה. עכשיו, אז העשרה פירורים, זה שאמרנו, אסתר המלכה, היא שלחה למרדכי ואמרה לו, תגיד ליהודים שיכינו עשרה פירורים ויכוונו על עשרת בני המן, שהם כנגד עשר ספירות של הטומאה, ויבערו אותם. וכך היה, והתבערו מהעולם. אז אנחנו שמים עשרה פירורים, אז שים אותם בתוך נייר. ואני מציע לא לעשות את החידון הזה שעושים. יאספו את כל העשרה במקום אחד. למה זה כולל בדיקת חמץ, תדעו, עד שתיים לפנות בוקר משגעים אותנו עם השאלות. הרב, לא מצאתי, איבדתי, לא יודע איפה זה, מה אני עושה, מתחיל לבכות. אז יש כאלה עושים רשימה, ויש כאלה גם את הרשימה הם איבדו, או שהרשימה עצמה הייתה טעות. אז הם מתחילים להסתבך. זה לא חובה. שימו את כל העשרה בפינה אחת, וזהו. עושים לו בוחן, בום, הוא הולך לפה, לא משם, כאילו הוא עובד במוסד או בבילוש. מחר בלילה יש לנו חידונים מספיק, בלב פסח. אבל הלילה תן הבן אדם קצת לנוח. אחרי זה לאסוף את כל החמץ הזה, שמים אותו בצלחת, והאמת, גם אם לא היה חמץ, זה לא ברכה לבטלה. כך כתבו כל הראשונים, שגם אם לא מצא אפילו פירור של חמץ, לא חייב. ומחר הוא לא צריך לשרוף. רק אם יש לו. אז לא חייב לך תקנות מהמקולת לחם או איזה קרקר בשביל לשרוף אותו. לא. אז זה יעשה את כל מה שצריך, וטוב ללכת תמיד, הפך כיוון השעון. משמאל לימין, יתחיל מהקרן הזאת של הדלת, איפה המזוזה, ויעשה לו סדר, ילך צעד צעד, ויחפש מלמטה עד למעלה, וימשיך. וכך ימשיך, וכך יעשה חדר חדר, חדר חדר, כולל גם השירותים, וגם חדר האמבטיה, יבדוק שאין שם חמץ, מוצרי ניקוי לא צריך לבאר אותם, ואין בהם שום בעיה של חמץ, הם פסולים כולם מאכילה, וגם בדרך כלל הם לא מכילים חומרים של איסור. ארון תרופות צריך לבדוק, על צאצים יש לו שמה תרופות של טבעונים. תרופות של טבעונים מצוי בהם חמץ. כמו הקפסולות והכדורים ושל הומיאופתי. אפילו הטיפות, שבדרך כלל טיפות רפואיות רגילות, קליניות, הם לא חמץ. עכשיו לא צריך תרופות, טיפות אוזן או טיפות אף, בשביל שיהיה כשר לפסח. זה כשר לפסח. אבל הטיפות של ההומיאופתיה, אלה מכילות אלכוהול. והאלכוהול הזה, ברוב המקרים, לא תמיד, אבל ברוב המקרים, בסיס חמץ. לכן זה צריך להכניס הכל, לא צריך לשרוף ולא לשפוך, אלא ישים את זה באותו ארון, באותו ארגז, שהוא שם מוכר את החמץ. פועלים הם ערבים, והם אוכלים חמץ בבית שאתה משפץ. בבית שאתה משפץ, אתה מגיע לשם בחג הפסח? אם לא מגיע בחג הפסח, לא חייב לבדוק. לא צריך לבדוק. כל בדיקת חמץ זה אנצת שאם יצטרך לבוא לאותה דירה או לאותה חנות או לאותו משרד באמצע החג, אז הוא כן חייב לבדוק. מקום שהוא יודע בבירור שהוא לא יהיה שם בחג והמקום נעול או שיש שם גויים, לא צריך לבדוק. מה רצית משה? משתעל. למה אתה משתעל? אתה לא מעשן ואתה לא עצבני ואתה לא שום דבר. מה זה? מה הוא נתן לך? לא הבנתי. מכשיר שנקרא משאף, ובמשאף הזה יש אבקה. כן, נגד אלרגיה. זה לפתוח את הסימפונות של הנשימה. האבקה, מה הוא אומר? לא, אולי אתה לא יודע את המינון. תבוא, אני אכוון לך את זה. אז האבקה הזו היא לא חמץ. ואם חלילה יש התקף בפסח, אני מברך אותך שתהיה בריא ולא תצטרך לזה, אבל אם יהיה בפסח צורך, מותר להשתמש. מותר להשתמש. כן. בסדר. יהיה רצון שלא תצטרך. ויטמינים. ויטמינים צריך כשר לפסח, ודאי. יש ויטמינים שהם לא כשרים, שמכילים חמץ, ויש ויטמינים שהם כשרים. ויטמינים צריך להיזהר, אבל ויטמינים סינתטיים, שנתן לך קופת חולים, זה דברים בטלים. זה תיתן אותם לזה, למלאכי ההבלה שישתו אותם. מה רוצה? אקמול? חכה רגע, אנחנו מתקדמים יפה. אז עכשיו כל סוגי הכדורים אין בהם בעיה. כל סוגי הטיפות אין להם בעיה. ויש בעיה אחת בסירופים. הסירופים, יש כמה סוגים של סירופים, כמו מוקסיפן וחבריו, שיש שם חמץ. ולכן, לכתחילה יבקש מהבית מרקחת או מהרופא המטפל, שייתן לו תחליף כשר לפסח. אין תחליף כשר לפסח. חייב לקחת את זה, כיוון שזה אנטיביוטי, סכנה צריכים לתת, אבל ייחד לו כפית מיוחדת. לאותו פציינט שלוקח את זה, יהיה לו כפית מיוחדת, וישתה את התרופה לפי ההוראות שהרופא נותן. זה הדבר היחיד שיש לנו איתו בעיה. עכשיו לגבי מוצרים, כן.
אדם שעובד בחנות והגיע הזמן בדיקת חמץ, צריך לסגור את החנות וללכת, או שיכול לבדוק את
הרופא? כן, צריך לסגור את החנות, או לחילופין ימנה מישהו במקומו בחנות, או לחילופין הוא ישלח שליח מבני הבית שיעשה את הבדיקה. כן, כי השן השמי ישכח. ויהיה תרוד, ולא יעשה אחר כך את מלאכתו כהוגן. עכשיו, עוד כמה דברים שבקשר מוצרים שקשרים, אז מוצרי פלסטיק, הרבה שואלים על חד פעמי. כל חד פעמי קשר לפסח, אין שום בעיה. כולל כוסות, צלחות, סכום של חד פעמי קשר. חוץ ממוצרי הנייר. מוצרי הנייר יש לנו בעיה איתם. קרטון, מה שנקרא קרטון. הקופסאות, הכוסות האלה שמשתמשים בהם לקפה ולתה, וכן הצלחות שעשויות קרטון, כל אלה יש בהם בעיות, וגם ניירות, יש נייר מיוחד שאורזים בו מזון ממש. זה צריך להיות כשר לפסח. מדוע? שתי סיבות. אחד, שמורחים את הנייר בעמילן, והעמילן הזה לא תמיד ידוע מהו. שתיים, שהקרטון הזה שעושים ממנו את הנייר, את הנייר שעושים ממנו את הצלחות והכוסות, גורסים אותו במכונה ועושים אותו כמו עיסה, ממש עיסה, ומערבים בו דבק כדי שיהיה קשיח ויקרוס. אחרי שהוא מקבל את הקריסה שלו, מעגלים אותו ועושים ממנו כוסות ועושים ממנו צלחות. והמוצרים האלה, יש מהם, אני מדגיש, לא כולם, יש מהם לא כשרים, או חשש לא כשר. לכן כדאי לקנות מה שכשר לפסח. עכשיו, נכון שזה פסול לאכילה, אבל כיוון שאתה משתמש בו בפה, ואתה משתמש בו ברותחים ובחמים, שמים בצלחת מרק, או קציצה חמה, או כוס תה וכוס קפה, ואתה שם אותו בפיך. אז לכן, לכתחילה, אין להכניס לפה דברים שהם זה. תשתמש בכל זכוכית, כמו שאבותינו עשו. למה לנו להיכנס לכל מיני בעיות כאלה? שומר עצמו בפסח, אפילו במה שהוא, שמור הוא כל השנה. אז זה עדיף מאוד כך לעשות. עכשיו, לגבי שאר המוצרים, תבלינים צריך מאוד להיזהר. תבלינים היום הם מאוד מאוד מורכבים, והתבלינים עצמם זה לא אותו סוג תבלין, הוא מעורב מכמה תבליני משנה שמעורבים בתוכו. ולכן צריך להיזהר שלא יהיה כל מיני מוצרים, לכן גבי גם בשר מעובד, או עופות מעובדים וכדומה וקציצות שיש בשוק, לקנות רק הכשר מעודר, מעודר ביותר. כי יש המון חומרים שמערבים בתוכם, והחומר הזה עצמו יש לו איזה שם לטיני, אני בדקתי את זה, יש לו פורטוקול. אתה לוקח את הפורטוקול, יש למשל בקציצת בשר אחת, אולי 15 מרכיבים, אתה בא לבדוק כל אחד מה-15, כל אחד מה-15 יש לו עוד 30 פורטוקולים אחרים. אז לך תגמור ותדע מה יש שם. לפעמים אתה צריך לבדוק 100 עד 150 מרכיבים, במוצר מזון אחד. כנ"ל זה בגלידות, באפקות, בכל הדברים. היום תעשיית המזון והטכנולוגיה של המזון היא מסובכת ביותר. אני לא קורא לה משוכללת, אלא מסובכת. אז למה לאדם להכניס תוך הבטן שלו, תוך הקיבה שלו, דברים שיש בהם חששות. נפסל מאכילת הכלב, נפסל מאכילת הכלבה, נפסל מאכילת, אני יודע מי עוד, השמאלנים. אז למה לי שאני אכניס תוך גופי את זה? כך כותב הרמב״ם. הרמב״ם כותב, מה חמור, למה כל כך חמור חמץ בפסח? הוא אומר, מפני שמאכל הוא דבר הכי חמור, שהוא נכנס לתוך דמו של האדם, והופך להיות חלק מגופו. אז הדם הזה נהיה בתוך הגוף, נהיה מדבר אסור. לכן זה חמור מאוד. אומר הרמב״ם, יזהר בזה ביותר. וזה מה ששאל רבי אלעזר את אביו רבי שמעון. אם הלחם הוא קדוש, ואנחנו מנשקים אותו והמוציא, ואנחנו נזהרים שלא להשליך אותו ברצפה, בפירורים בכזית, והגמרה הזהירה שזה קשה לעניות, חס ושלום, מה קרה כעת בערב פסח, אנחנו לוקחים אותו ושורפים אותו? ואחרי זה, אחרי 7 ימים, עוד פעם אוכלים. שיב לו רבי שמעון בר יוחאי, אביו. אמר לו, דע, היה מלך שהיה לו בן, יקר מאוד הבן הזה, יחיד, וכישרוני ומוצלח ביותר, אבל חולני, חולה. כל פעם סובל מאיזה חולי, עושה לשמור. ונראה אבא שלו כבר התעייף, כך רופאים ועוד רופאים ועוד רופאים. כל גדולי הרופאים בעולם באו לבדוק את הילד הזה, זה נותן לו תרופה כזו, תרופה, וזה מזיק לזה וזה נגד זה, והוא כל הזמן מסיך לחלות. עד שהגיע רופא אחד ממקום רחוק מאוד, והגיע אליו, והנה, אמר, אני יודע מה הבעיה של הבן הזה. הוא אוכל מאכלים רעים. נתן לו רצפט, רשימה של מאכלים שאסור לאכול. אמר לו, שבוע ימים אל תאכל זה וזה 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 וזה, ואתה תהיה בריא. כך עשה הבן של המלך. שבעה ימים לא אכל את אותו מאכלים, ואחרי זה הברי אמר לו, מעכשיו מותר לך לאכול רק במידה. אומר ככה, אנחנו עם ישראל, אנחנו בני המלך, והוא דואג לנו שנשמתנו תהיה צרופה, נקייה, טהורה. מה עושה הקדוש ברוך הוא? אמר לנו, שבעת ימים מחמץ אתו תאכלו, לא תאכלו כל חמץ אלא תאכלו רק מצות, והמצה היא רפואה. שם באותה סוגיה הביא מכלה דהשבתה, מכלה דהמנותה, אוכל של רפואה, אוכל של אמונה. ואז המצה הזאת נכנסת בתוך גופו של האדם, עוברים שבעה ימים, כל הדם שלו יזדקק ונהיה בריא. לכן הזוהר אומר, מתי החמץ נגמר בגוף של האדם? ביום שביעי של פסח. למה? האוכל תמיד נשאר שבעה ימים בגוף האדם. מאיפה ראינו? מסכת שבועות כתוב, שאם אדם נשבע שלא יישן שלושה ימים, ימות. מלקים אותו וישן. נשבע שלא לאכול שבעה ימים, מלקים אותו ויוכל. למה? שבעה ימים לא יכול להישאר בלי אוכל. אז עד שבעה ימים עדיין יש את האוכל שאכלת לפני שבעה ימים. זה למשל ערב פסח, יום שישי. יום שישי מותר לנו לאכול חמץ. עד איזה שעה? היום יש שעון קיץ, בסביבות 10 בבוקר. אשכנזים יש להם הנחה עוד שעה. למה? אנחנו נוהגים כשיטת הראשונים שהיום נמדד מעלות השחר עד שקיעת החמה. אבל חכמי אשכנז, הגאון מבינה, ולא כולם, מגן אברהם כמו הספרדים, אבל הגאון מבינה, רבנו זלמן ועוד, פסקו שהיום נחשב מנץ החמה ועד צאת הכוכבים. אז להם יש בערך עוד שעה נוספת, גם לגבי אכילת חמץ, גם לגבי ביעור החמץ. אז לנו יש להפסיק לאכול חמץ כמה דקות לפני 10. הספרדים הפסיקו לאכול, ואז תלך לשרוף אותו. יש לך אמנם עוד שעה, אבל למה לחכות לרגע האחרון? זריזים מקדימים במצוות. אז אם כן, בשעה 10 או בשעה 9 אכלת חמץ. עד יום שישי הבא, שהוא שביעי של פסח, בשעה 9 יש לך חמץ בגוף. ב-10, 11, חמץ הזה הלך פג תוקף. איננו בגוף. ואז אני חי, מוצאי שביעי של פסח, מותר לי לאכול חמץ. ואז אתה יכול לאכול מחדש, כי הדם שלנו נהיה נקי, והנפש טהורה. אז זה הסוד של החמץ, כמה צריך להיזהר ממנו, לוותר, על הרבה דברים אפשר לוותר, בשביל שלא להיכנס לכל הבעיות האלה. לדוגמה, אני אגיד לכם אחת הדוגמאות שהן כואבות מאוד. למשל, הבדצים האשכנזים לא נותנים הכשר על כל דבר שמכיל קטניות. חוץ מיש רובין ועוד, לא יודע למה הם מזלזלים בזה, אני לא יודע. אבל הם לא נותנים כל מוצר שמכיל קטניות. אז ההקפדה שם היא בסדר. אבל בדצים אחרים, כמו שלנו ואחרים, שהם, שמותר קטניות, אבל אין להם את אותם השכלולים, אין להם את אותם הבדיקות שנעשות במעבדות, זה עולה גם כסף, וזה מצריך הרבה השקעה, והמון זמן. לפעמים כדי למצוא את הטכנולוג מזון, אתה צריך שבועיים לתפוס אותו. אתה צריך 6 חודשים לפני פסח להכין את עצמך לדעת, כל מוצר ומוצר מאיפה הוא מגיע. אצל היינו בעיה, לפני שנתיים, ברר שבבשר טחון, היה מעורב שם חומר, שנקרא תוספות, לא יודע איך זה, קראו לזה איזה תוספת. אז מה זה? ביקשתי לדעת מה זה. אמר לי, זה כשר, זה יש כשר של פלוני אלמוני, אמרת, תשמע, מה שאני לא אוכל, אני לא נותן לאחרים לאכול. אני לא אוכל דבר כזה. אני רוצה לדעת מה זה. הגענו לאיזה חברה בגרמניה, שהם מייצרים את החומר הזה. ממה עשוי החומר הזה? פשוט מאוד מהעצים דקים. יש עצים דקים שלוקחים אותם, טוחנים אותם, והאבקה שיוצאת מהם, מוסיפים את זה לבשר טחון, הוא נותן לו יותר גיבוש, ויותר, נהיה יותר טעים כזה, ויותר... אמרתי, נו, ומה קורה עם זה? אז התקשרתי אחר כך טכנולוג מזון אחר. אמרתי לו, תגיד לי. אז הוא נתן לי קוד, שם הכל הולך קודים. DF600. אמרתי לו, מה עם DF600? אמר לי, שנייה, אני אמצא, אחפש לך את זה במחשב. חיפש במחשב, אמר לי, הוא חומר שעשוי מעצים, כן, אבל המכונה שמייצרת את זה, לפני כן, היא יצרה חומרים אסורים. והם לא ניקו את הצינורות. ובא הטמבל ההוא ונתן להם הכשר. איך אתה נותן הכשר? הרי זה דבר ידוע, כל מכונה, כל מי שמתעסק בטכנולוג מזון, אפילו בשוקולד, בממתקים, בכל דבר, שאתה משתמש בדבר אסור, אך בא הדבר המותר, הוא עובר דרך הצינורות, לפחות איזה 20-10% מהחומר האסור, מתערב לך כעת בחומר הזה, כי הוא מנקה אותו. עד שעובר את כל הצינורות, כל הצנרת, פעם ושתיים ושלוש, ואז זה נהיה נקי. אז מה עשינו? לכן זה לא דבר פשוט. פשוט אם אדם מתבונן ויודע איך זה עובד, למשל, הרבה שואלים, מה עם השמנים? אני אוכל שמן, אני לא אוכל שמן, שמן קנולה מותר, ומה זה עשוי? מפלטי, איך זה נקרא? ליפטית. זה צמח, זה בכלל לא קטנית. קוטנית. נכון, אבל באותן מכונות מייצרים לפני כן שמן חמניות או שמן סויה. ואם תאמר, מה יש בעיה בסויה? זה קטניות. מה אתם עושים מזה סיפור? מה יש בעיה בה? יפה. באותה מקולה. מקולה זה אונייה שמכילה בתוכה, בערך 5,000 טון של גרגירי סויה. והיא מגיעה מדרום אמריקה. מגיעה מדרום אמריקה, והיא באה לפה, לחיפה, והיא שופכת את כל זה לתוך הממגורה, לתוך המפעל. אבל גדול יש. לפני זה היא הובילה חיטים. וכשרוקנו את החיטים, אף פעם אי אפשר לרוקן עד הסוף. נשאר מינימום, בדקתי את זה, 50 קילו חיטים בתחתית, בבטן האונייה. עכשיו כשהוא סוחב ומושך בסקשן את הגרגירים של הסויה, מתערב עם זה חיטים. וטוחנים אותם, הנה יש לך קמח, הנה יש לך חמץ למהדרין. אז מה עשו? בזמנו דיברתי עם חכם עובדיה עליו השלום בנושא הזה. אז אמר שיגידו להם ששלוש פעמים יובילו סויה, והסויה הזאת תהיה לכל השנה כולה, בפעם הרביעית כבר, בסתמה שכבר בטל, הלך החיטה, ועכשיו אפשר יהיה להשתמש. כך הוא פסק. אבל אחרי הכל, תראו, יש בעיה, ולא תמיד מקפידים על זה. עכשיו גם הקנולה, אם אין לי הכשר, אני לא אקח. לכן אסור לקחת שמנים בלי הכשר. אותו דבר שמן זית. שמן זית, נכון שזה חברות טובות ושזה הכשרים והכל, אבל אתה צריך לדעת שלא עורב בזה שמן אחר. כי בשמן זית, בבדיקות מעבדה אנחנו מוצאים שהוא מכיל רק 70% שמן זית. ו-30% שמנים אחרים. ושוב, השמנים האחרים הם חשודים בתור אסורים. לכן, אם אין הכשר טוב, אל תיקח. אומר לך, אם אין בדץ, אל תיקח. וגם מה שהערבים מביאים לך, ודרוזי מדלת אל קרמל ומדלת אל פלפל. לא יעזור לך כלום. מהדלת האחורית הוא יכניס לך שם שמן אחר. לכן צריך עינה פקיחה. שמן קוקוס אין בו בעיה. רק הטעם שלו קצת שונה. שמן אגוזים הוא מצוין. קצת יקר. שמן תקלים אומרים שהוא קצת לא בריא. אלה אין בהם שום חשש. שמן דקל, שמן אגוזים, שמן קוקוס, אין בו שום בעיה. זה רק עניין של טעם. כן, אתה כל פעם מגרד את האוזן ומוצא שאלות. נכון. נדה אסבטה, אז מה הזוהר אמר שתאכל חצי טון מצה? הזוהר אמר תאכל כזית מצה ותהיה בריא. לא, זה אתה הפירוש שלך. תוסיף אתה הפירוש של משה, הפירוש רבנו משה שצריך לאכול הרבה מצות. לא, זה לא כמו הסיפור עם הקוגל, שהיה אוכל קוגל בשבת, ושאלו אותו למה, אמר קוגל גימטרי השבת. אמרו, זה לא יוצא, אמר אז אוכל הרבה עד שיהיה גימטרי השבת. זה לא אותו דבר. לא יכול. הגאון יעבץ, הוא שכתב את זה בסידורו, הוא היה אשכנזי. יעקב, מה זה יעבץ? ראשי תיבות, יעקב עמדין בן צבי, בנו של החכם צבי. כותב שם מילים חריפות. ורבים ממנהגי האשכנזים מוטב שלא היו מי שהיו. הוא כותב על הקוטניות. הוא אומר שהוא רואה אצלו בקהילה שלו, אוכלים מצות, במקום לאכול קוטנית. אומר הקוטנית היא לא מחמץ, נכון שיש גזרה, אני לא מערער אחרי זה. הייתה גזרה בזמנה מהריל והבית חדש ועוד, שלא לאכול קטניות. הוא אומר אבל במקום אנשים רעבים, אז הם ממלאים את הבטן שלהם במצות. הוא אומר ושם נמצא הבעיה הכי גדולה. כי המצה היא הכי הרבה יכולה להיות חמץ. זה סביר, כי כל מה שנהיה חמץ הוא מצה. משנה במסכת חלה. הם חמשת מיני דגן, הירושלמי ידרש אותם מפסוקים, חיטה, שעורה, קוסמת, שיבול שועל ושיפון. אז אלה החמישה. כן, כבודו. כן. כן. ודאי, אם הוא מקפיד לאכול מצה שמורה, אז הכל שיהיה מצה שמורה. כן. חלבי, מה? מוצרי חלב. מוצרי חלב, אם אתה קונה של מהדרין, אין לך בעיה. לא מהדרין, אני לא יודע, יש כל מיני בעיות בגבינות ובכל מיני מרכיבים שונים שמרכיבים בפנים. כן. כן. אז מה? לא שזה מותר לך תחילה, אז לפי דבריך, אני אקח כעת חמץ, ואני אערב אותו בתוך הכשר, ואני אגיד אבוא ביום, ביום פסח, ואני אוכל אותו. נכון, אני מסכים איתך, אבל למה להיכנס לבעיות שיש בהן ספקות? הראשית חוכמה כתב, הבנתי אותך, הראשית חוכמה כתב, יברח אדם ממאה שערים של ספק ואל ייכנס לשער אחד של איסור. זאת אומרת, יש לי מאה נגד אחד, אני לא, אז לא עושה את זה. בפרט בפסח, מה שאפשר לעשות, אני לא מדבר אלה שיש להם במשפחה, יש להם כל מיני, הם לא יכולים בלי זה ולא יכולים בלי זה. מסל אישה אחת כתבה לי אתמול מכתב, בעלי תימני. ואתה אמרת שלא לאכול כמון, אבל הוא רגיל לאכול כל יום שלוש פעמים מרק הווייג' ויש בזה כמון. אז מה הוא יעשה? כתבתי לה בחזרה, חיפשתי בכל התורה כולה, ולא מצאתי שתימני צריך לאכול מרק הווייג' בפסח. טוב, זה מה שאני יכול לענות? מה אני יכול לענות? מה? גרגירים, כן. זה הבעיה היא בגרגירים. אז בואו נחזור עכשיו, כל זה עוד לא דיברנו על בדיקת חמץ. אז גמרנו בדיקת חמץ, לך לישון. תקום בבוקר, תאכל את החמץ שנשאר, ומה שהותרת, את הפירורים, קח אותם לשריפה. ויש שם, אז בלילה אומר, קל חמירה די כברשותי, דרך הזיתה ודלה ביארתה, הפתילו אלו והפקר כהפרד הרע. יש ויכוח בפוסקים אם אומר את המילה הפקר או לא, שיטת התוספות אומר. אז אנחנו נוהגים לומר לפחות באחד מהם, אומרים את זה שלוש פעמים. ולמה אומרים את זה בארמית? אז פשט, כדי שהאנשים הם היו מדברים ארמית, אבל לא זו הטעם העיקרי. כותב רבנו חיים פלאצ'י שאנחנו חוששים שהמקטרגים יקטרגו חס ושלום ויאמרו, תראה מה הם עושים ללחם, שהוא קדוש והוא יקר, לוקחים אותו, מאבדים אותו ושורפים אותו, מקטרגים. אז ככה הם לא, הם לא, לא, לא יכולים לקטרג, כי זה ארמית. עכשיו ביום יעשה את השריפה, לפני השריפה יש תפילה לומר לפני השריפה, ואחרי השריפה יגיד יהי רצון, וזה מדאורייתא, לעשות ביטול חמץ מדאורייתא. וטוב שאדם יזהיר את כל הקרובים שלו, יש לו אמא, סבתא ברעננה, במטולה, לא יודע איפה, יודע לה שהוא עושה לה ביטול חמץ. כי על ידי ביטול חמץ אתה מציל את עצמך מעבירה של 300 פעם בדקה, בל יראה ובל ימצא. שלא עשה ביטול, ויש לו חמץ אצלו בבית, שכח או נאנס, או בכל מקרה הזיד, כל דקה 300 פעמים הוא עובר בל יראה ובל ימצא. כשאתה אומר את הביטול, אז גמרנו. הביטול הזה תופס. תופס וגמרנו. עכשיו, לגבי מכירת חמץ, זה מתיר לך להשתמש בחמץ אחרי פסח. אבל בעיני שתתכוון באמת למכור את החמץ. אבל לא מתכוון באמת למכור את החמץ, אלא עושה עוונטה, קונה פיתות ושם בפריזר, ואומר, לכבוד שבת קודש, דל שבת שמיני של פסח, אני אוכל פיתות, או עושים מפלטות, ושמים במקרר מיוחד, ולידו המצות, מה זה? זה מסחרה, אתה עושה צחוק לעבודה. תעזוב את החמץ, חמץ, אחר כך מוצאי פסח, נעשה חמץ כמה שנרצה. אז זהו, שלא יגידו שאנחנו עושים פה הערמה. הרי רב עמם גאון במקור שכתב על מכירת חמץ, ובלבד שלא יהיה רגיל. זאת אומרת, לפי דעתו, אם שנה הבאה אנחנו עוד פעם מוכרים, זה אסור. אבל הרמב״ם חלק עליו, וכל שאר הפוסקים כתוב שגם כל שנה מועיל מכירת חמץ. אבל לא שאדם ינצל את זה יותר מדי לכיוונים אחרים. כן, ידידי. כן, אפשר למכור למישהו אחר, וזכין מדין, זכין לא לאדם שלא בפניו. כך כתבו הפוסקים, פסקי המצוות. אלה ש... או, אז יש דיון בפוסקים, האם זה נקרא הרב אוזנר השם ישלח לו רפואה שלמה, רבי שמואל בן רחל, נשאל את השאלה הזאת, האם יש בזה משום איסור של בל תשחית? אז הוא כתב שעיקר השריפת החמץ זה בל תשחית, זה בא להתיר בל תשחית, אבל מדובר בכמויות קטנות ולא בכמויות גדולות. אז אם זה כמות גדולה, כמו חבילה פלוס, זה תמכור. אבל יש לך, נשאר לך כמה בודדים בחבילה וכדומה, זה תשרוף. זה כך צריך לעשות. אז עכשיו לגבי ערב פסח, רבותיי, שעה לפני חצות אפשר ללכת לטבול. היום שיגעו אותנו עם השעון קיץ. מתי נהיה חצות, שמעון? כמה? רבע לאחת. רבע לאחת זה חצות. שעה לפני זה, רבע ל-12, אפשר כבר לטבול. אפשר כבר לטבול, מתחילה הערת יום טוב, לטבול, יטול ציפורניו. יש נוהגים לאפות את המצות אחר חצות. מאיפה המקור? זה גמרא. מקור, לא תסבח על חמץ דם זבחי. כלומר, אסור לי לשחוט את הפסח בשעה שיש לי חמץ בבית. אז עד חצות זה זמן החמץ. אם אני מופיע מצות, יש אומרים שזה לא, אתה לא עושה טוב, אז תופיע את המצות אחרי חצות. מרן כתב שאשרי מי שנזהר וכך, לא כל אחד יכול להיזהר, וגם זה יותר מסוכן, כמו שאמר החכם. עכשיו יתבטל אחד ב-60, על זה אנחנו סומכים. למשל מצות מכונה, וגם מצות יד, אגיד לכם את האמת. מי שאומר ש100% זה נקי, הוא לא יודע מה הוא מדבר. אין מציאות שאפשר לנקות הן את המכונות והן את הכלים לחלוטין. תמיד אתה יכול למצוא פירור פה, פירור שם. אז על מה אנחנו סומכים? שזה בטל בשישים. עכשיו, לפני הפסח, זה בטל בשישים. אבל אחרי חצות, זה חמור מאוד, ולכן צריך לעמוד ולומר, כל פירורים שיפלו, הם בשעת לישה, הם בשעת עריכה, הם בשעת אפייה, הם בטלים כהפרדה הרעה. עכשיו צריך להיזהר מאוד בעניין של הפרשת חלה. הפרשת חלה, כל המצות שיש לנו בחבילות שלנו, הכל מופרש חלה, אנחנו אדם מיוחד שיפריש חלה על כל עיסה ועיסה. אבל יש כאלה שראיתי אחרים שהם לא מפרישים חלה. שאלתי את המשגיח, אמר לי פעם ביום, זה לא כל כך טוב וזה לא לכתחילה. אז לכן, טוב לומר כעת משכנה מצות, שאותה מצה פירור שיפול ילך לאיבוד, הרי הוא חלה כפי שתקנו חכמים. או, ערב פסח, יוציא איזה פירור קטן מאיזה מצה, ויאמר הרי זו חלה ויזרוק אותה. קטנה, פירור בגודל נמלה, לא צריך. לא צריך כזית. מה? לא. לא, מכונה על יד לא מועיל, מכונה זה מכונה, ויד זה יד, וכל עיסה יש לה את החיוב שלה. אז זה כדאי להיזהר. עכשיו, אלה שאופים מצות בבית, או קיבל אפיית מצות מיוחדת, צריך לברר אם זה פרש חלה או לא פרש חלה. ואם אתה לא יודע, אז תחפש איפה יש מצה קצת מקופלת או שבורה קצת מכאן, תוריד מהשבר איזו חתיכה קטנה, תאמר הרי זו חלה. או יש כאלה שאופים מצות, הרי מרן כתב שלא לאפות מצות שיעור חלה, אז אופים חצי קילו, כל חצי קילו בנפרד, או קילו בנפרד, שזה עדיין לא שיעור של חלה. אחרי שאפית אותם, אני לוקח את כל המצות יחד ושם אותם בסד אחד, או מכסה אותם בסדין, הן מתחייבות, ואז אם יש לך איזו אישה שרוצה ללדת, זה סגולה בשבילה שתלד בן הקן, או אישה שלא הרה, ושאומרים שגם זה סגולה, טוב, זה מצוות תעשה מהתורה, זה טוב, שתעשה הפרשה, תרחץ את הידיים, תאמר והיא נועם, תכין חתיכה קטנה, לא צריך, אשכנזים לוקחים כזית, אנחנו לוקחים פירור קטן, תברך, אשר קדשנו מצוותיו וציוונו, להפריש חלה תרומה, ותיקח את החתיכה הזאת, תרים ותאמר, הרי זו חלה. ומיד תרוץ, תשרוף את זה. מיד. לא לעזוב את זה מהיד, אלא לשרוף את זה באש. ולא לשים בתנור, כאלה שם בתנורים, את המים, העוגות, ועם כל החגיגות. לא. עכשיו בקצרה, ליל פסח, בוא בקצרה, כי יש לנו ליל פסח חשוב מאוד. ליל פסח, הוא גדול מאוד, יום גדול מאוד, יש לנו אותו לילה אחת בשנה, יזהר בו מאוד, תפלל בית הכנסת שלא מעריכים, ואין שם חזנים שמסלסלים, הבנת? ותפלל, ויבוא לביתו, זה גם שבת, אז צריך להזכיר שבת בתפילה, ויבוא לביתו, סס ושמח, שבת שלום, ותזכו לשנים רבות נעימות וטובות, מברך את כולם, נכנס לביתו, ואז שאלה כולם שואלים, אומרים שלום עליכם, לא אומרים, יש ויכוח בזה, גם בין המקובלים יש ויכוח. אם יש לך זמן ועדיין לא התארגנו, תגיד בינך לבין עצמך, שלום עליכם, פעם אחת, לא צריך שלוש פעמים. שלום עליכם, ברוכים לשלום, ברכונו לשלום, ויש את חיל. אבל יותר מזה לא צריך להגיד. כך כתב גם הרבן יוסף חיים בספרו רב פעלים חלק א', יש עוד תשובה בנושא זה, סימן י' ג', בסוד ישרים. הביא תשובה מרבי אליהו מני, ועוד יש בזה, נשאו ונתנו בזה. ולא נורא, אם לא אמרו שלום עליכם, או לא אמרו יש את חיל, לא חייב, כי הלילה הזאת, ליל שימורים הוא לשם. מי שרוצה יאמר, ואחר כך לוקח הכוס, ישים כוסות לכולם, וכל אחד ישים מקומו לידו, שישב מיד, הוקיעה את הכוס, יום השישי, השנה זה שבת, ואנחנו לא שמענו את צורכות צבעם. סברי מרנן, בורא פרי הגפן, הר שבחר בנו מכל העם, ברוממנו מכל לשון, ויזכיר שבת וחג. ברוך אתה השם, יקדש השבת בישראל והזמנים. ועדיין יברך שיחיינו בשמחה רבה ובכל רם, יברך בקד שיחיינו, ועומדים מלאכים שם ומברכים אותו שיזכה לשנה הבאה. שנאמר, ושמרת את החוקה הזאת למועדה, מימים ימים החוקה, חיינו, קיימנו, הגיענו, מימים ימימה, זכה גם בשנה הבאה. אחרי זה מיד, הלכו יעשו ורחץ, וטוב על כל דבר לומר את המילה. ימנה אחד מהילדים, מה עכשיו? הוא צועק קדש. אחרי זה נו, מה עכשיו? ורחץ. רוחצים ידיים, נוטלים ידיים, בלי ברכה. ויש בזה גם סוד גדול, מקבל קדושה נפלאה מלמעלה. אחר כך, לוקחים הכרפס, מטבילים אותו, לא הרבה, חתיכה קטנה. לוקחים עליו האדמה, מטבילים אותו בממלח. יש נוהגים, לפני הכרפס, ולפני הנטילה, לקחת ביצה, וקולפים אותה, ומרחים עליה שהכל, גם הרעבים, וגם זה זכר לקורבן חגיגה, כי בגמרא הביאו שיהיה צלי ותבשיל. צלי זה הזרוע, שאנחנו לא אוכלים אותו הלילה. והתבשיל זה ביצה מבושלת, כך נהגו. ויש כמה סודות בעניין הביצה. גם בער החמנה למפרק יתנה, רוצה הקדוש ברוך הוא לפדות אותנו, והביצה. וגם לזכור את חורבן בית המקדש, שהיא עגולה, מגולגלת. ואז, או אם יברך על הכרפס ואחר כך נזכר, שלא ייכנס ספקות, אוכלים שליש. שליש ביצה, אחרי 10 דקות עוד שליש, אחרי 10 דקות עוד שליש. וככה, ואז כרפס יחץ, יחץ צריך לשמור האפיקומן לאחר כך. אז בהלכה היה מובא ששמים אותו תחת המפה, ולא לגמרי תחת המפה, אלא מוציא את השוליים שלו שיזכור, למה אז היו שוכחים. ארבע כוסות שוטה וזה שוכח. אז שם אותו תחת המפה, היום נותנים אותו לאיזה מישהו שישמור על ה... והגונב מהגנב, פתוח. פה אחד גונב מזה, זה גונב מזה, הכל כדי לעורר אותם. אחרי זה, יחץ, מגיד, נכון? מגיד רחצה. זה המצווה הכי יקרה הלילה, לספר ביציאת מצרים. ולספר כמה שיותר, אפילו כולנו חכמים, את כל המדרשים שיש, כמה מדרשים יש בליסוף. תיקח ילקוט שמעוני, על פרשת וערה, פרשת בו, פרשת בשלח. תיקח מדרש תנחומה על כל הפרשיות האלה. תיקח פרקי דרבי אליעזר, איזה יופי של דברים, פרק למד א', מה הוא משבח את הלילה הזאת, לילה שתלי ברכה יורדים בעולם, שם אמר יצחק ועשיו בנו, הלילה הזה שערי שמיים פתוחים, ותלי ברכה בעולם, והברכה מתקיימת מפי המברכים. לכן טוב לברך באותה לילה, ברכה באותה לילה, ולא משנה, כל הלילה. לילה כיום יאיר ככה שכה כאורה. שכח לברך בתחילת הלילה את חברו, בחצות היום, חצות הלילה. הכן הזה הדרך. מה השאלה? בוקר טוב, גוד מוני, מיסטר שמי.
באמצע
ההגדה, באמצע ההגדה הגיע המשיח, קודם כל תבדוק אם הוא המשיח האמיתי, אם כן, אז תלך אחריו. הרב שטיינמן שיחיה, לפני שבועיים הגיע אליו אחד, ככה קצת חצי קוקו, חצי קוקוריקו. אבל תמיד חכם, בגיל 40. אז הוא רצה להיכנס אליו. הבני הבית פחדו, ראו זה, אבל רואים, תמיד חכם. נכנס אליו, אמר לו, כבוד הרב, באתי להגיד לרב, שאני המשיח, ואני... באתי וציווה אותי אליהו הנביא שאתה הראשון שאני אגלה לו. ברוך הבא רב, ברוך הבא, ברוך הבא, תודה רבה על הכל, אמן. אז אמר לו הרב שטיינמן, תגיד לי חצי קו בשתי אמות מהו? שתי קביים בשמונה אמות מהו? הרי תקו. זה התבלבל וברח, לא חזר. כן. אז בסדר, זה העניין של המעשי. אספר לך עוד סיפור, סיפור קטן, כך תהיה מבסוט. היה הרב שלמה אליעזר אלפנדרי, עליו השלום בירושלים, חי 123 שנים, גאון גדול, ודעתו הייתה צלולה עד יומו האחרון. נפטר בחודש סיוון, זכותו תגן עלינו. הוא עליו השלום, היו בפסח יושבים אצלו בבית, ובאים רבנים וכל מיני אנשים, ודורשים הלכות פסח ושאלות ופירושים וחידושים. הוא היה אוהב מאוד לשמוע חידושים מיוחדים. אז הנה הגיע איש אחד באמצע, דברתן גבוה כזה בספניון, מדבר לדינו, והוא מאותה עדה שלו, מדבר עם הרב בלדינו, אמר לו לא לדבר בעברית. אמר לו כבוד הרב, אמר לו חלמתי אתמול בלילה שהמשיח הגיע, וכולנו הלכנו עד רוממה. אז רוממה זה היה כניסה לירושלים, אין בתים. והרב היה, וכל הרבנים של ירושלים, אשכנזים, ספרדים, וקיבלנו את המשיח. ומרוב שמחה, אני לקחתי את המשיח, הקפתי אותו על הכתפיים, ורצתי איתו עד שכונת מאה שערים. מה זה החלום הזה? אמר לו הרב, אין חלום בלי דברים בטלים. חצי חלום אמת, חצי חלום שקר. החלום השקר זה שהמשיח לא בא, והחלום האמת זה שהוא חמור. אז בקיצור, נחזור לענייננו. אז דל פסח, נוהגים גם להישאר ערים עד שתחטפנו שינה. ולא ישכח שזה שבת, ודל שבת התירו לקרוא לאור הנר, בתנאי שיש לידו מישהו שיזכיר אותו. כי צריך הלילה להישאר ער ולספר. אז קוראים שיר השירים, קוראים הלכות פסח, כך כתב רבי יעקב על התורים. אחר כך למחרת, לא מברכים על אכילת מצה. אכילת מצה רק בלילה הראשונה. למחרת וכל שאר הימים, המוציא לחם מן הארץ. כל הימים, כולל שבת, שיש מיני של פסח, המוציא לחם מן הארץ. מוצאי יום ראשון, ספירת העומר, וטוב לקחת מעט מלח בידו, ויברך, הנה הוא הביא לנו איזה חמוד. תביא לי אחד כזה, מה זה התפילה? הנה, תביא לרב. הנה התפילה, סגולה נפלאה. בוא נע, אתה מביא שלוש במכה. הנה הרב. מה לעשות? לטבול את המצה? לשקול לצורך מצווה מותר. כן, לצורך מצווה מותר. רק תדוק אם המשקל הוא בסדר ולא זייפן, כי יש הרבה משקלים שהם... מה? צורך מצווה מותר. צורך מצווה. 30 גרם. עכשיו, במצות אבות, במצה אחת פחות או יותר, נכון שיש שם 6-5, אז כל מצה יש 6 כזיתות ודאי. אתה מקפל אותה, מצה אהבה, מקפל אותה על 2, וחותך, ואחר כך מקפל על 3. אז יש לך כזית, 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 6 כזיתות במצה אחת. בסדר? ויהי רצון מלפני אלוהי השמיים, לגזור עליכם ועלינו גזרות טובות. ויש קמחה דפסחה, אוסף הרב יתרו, השם ישמרו וחייהו. הזכו ואימצו והשם עמכם בכל אשר תפנו, תשכיל.